כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אביב הגיע, פסח בא, וכשהאביב מגיע, מגיע לא רק פסח, אלא גם אלרגיות. ואנחנו נעסוק היום בשלל אלרגיות, ובשאלה מדוע פריחה גורמת לנו אלרגיות, מיד כל הפרטים על התופעה הזו, וגם על הקשר בין אלרגיה לבין קרדית האבק, שעורבת לנו במזרן בבית, בין הסדינים ועוד. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, חג שמח, מועדים לשמחה, אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם היום הוא יום שיגורו של טלסקופ החלל הבל, הכוונה היא לכך שהוא שוגר בשנת 1990, אבל ב-24 באפריל, וכבר למחרת הוא הוצב במסלולו סביב כדור הארץ, בגובה של 589 קילומטר. הבל הוא פרויקט משותף של נאסא, סוכנות החלל האמריקאית וסוכנות החלל האירופית, ונחשב לאחד מהכלים האסטרונומיים המשמעותיים ביותר בהיסטוריה, וגם לטלסקופ שהוא סלבריטאי, זכה למעמד יחסי ציבור, והוא אהוב לגמרי. לכן אנחנו נדבר עם פרופסור חגי נצר, חוקר אסטרונומיה ואסטרופיזיקה בחוג לאסטרופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, על הבל. שלום לך.
שלום רב.
כולם מכירים את הבל, נכון?
כולם, אני חושב שככל שהגיל יותר צעיר מכירים יותר, וזו תופעה מאוד מעניינת.
מעניין.
כן, אם תשאל ילדים בחטיבת ביניים ובבית ספר תיכון, אני מניח שיהיו מעט מאוד שלא שמעו את השם. בין זה ובין מכירים, אולי יש הבדל קטן.
טוב, מעניין, רק נזכיר שלפני כחודשיים, בזכות טלסקופ החלל הבל, התגלתה גלקסיה ננסית במרחק של כ-30 מיליון שנות אור מאיתנו, שזה אומר ממש לא רחוק, במושגים כמובן של היקום עצמו. השם שניתן לגלקסיה השכנה הוא בדין אחת, ואנחנו מיד נרחיב בעניין הזה, ונעסוק בעוד עניינים. מדוע צריך גם לבאר את החמץ בבית, ואי אפשר להסתפק באי אכילת חמץ בפסח? ובכלל, מה פשר כל ההקפדות האלה שמקפידים בהם במזון לפסח? מיד כל הפרטים על כך מפיו של פרופסור נמרוד גלוז, וגם עדכון חלל. בחברת SpaceX ממשיכים לחקור את התקלה שגרמה לשריפה במנוע הדרגון שלהם בתחילת השבוע בקייפ קנברל בפלורידה. הניסוי שנכשל בתחילת השבוע נועד לבחון את המנועים שבסופו של דבר ישמשו להטסת בני אדם לחלל. תקלה קרתה ובסופו של דבר גם שריפה. מספייס-איקס נמסר שאכן הניסוי האחרון הסתיים בתקלה בכאן השיגור. והודעה לאזרחי ישראל, מעבר אחד שמחזיקים בבית צו אחד או יותר. בחברה להגנת הטבע קוראים בציבור להעביר לידיהם צבי יבשה מוחזקים בצורה לא חוקית. אפשר להשיב את הצבים לתחנת איסוף מיוחדת שהוקמה בעמק הצבעים בירושלים ללא ענישה או נקיטה בצעדים משפטיים. פשוט השיבו את הצבים. העורך שלנו רז חסון, המפיקים עם אלכסנדרה לויקר ואבי שמאי, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן OD, טלסקופ החלל הבל. אז ב-24 באפריל בשנת 1990 שוגר לחלל טלסקופ החלל הבל, שהפך להיות סוג של ידוען, סלב. כבר למחרת הוא הוצב במסלולו, הוא הגיע למסלולו סביב כדור הארץ, הוא למעשה מקיף את כדור הארץ ונמצא בגובה של 589 קילומטרים. פרויקט משותף של נאסא וסוכנות החלל האירופית. ובזכות הבל למדנו לא מעט על היקום. כפי שהזכרתי, רק לפני כמה חודשים גילינו גלקסיה קרובה אלינו במרחק של 30 מיליון שנות אור מאיתנו. אנחנו רוצים לטעות על קנקנו של טלסקופ החלל הבל. השאלה הראשונה שאני שאלתי אותך, פרופסור חגי נצר, שהוא חוקר אסטרונומיה ואסטרופיזיקה בחוג לאסטרופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, זה מדוע הטלסקופ נמצא במרחק של בערך 590 קילומטר מאיתנו. זה לא היתרון, זאת אומרת, זה לא ששלחנו אותו למרחק של מיליוני קילומטרים. אז מדוע שלא יהיה כאן, באזור גוש דן, בנגב, אצלנו, או לא משנה, בארצות הברית? למה צריך מה היתרון של הגובה הלא מאוד משמעותי הזה?
יתרון אחד גדול, כמעט היחידי, שהוא מחוץ לאטמוספירה. האטמוספירה שלנו מסתרעת עד 100 או 200 קילומטר, אין לה גבול ברור, וכל טלסקופ אופטי, מה שנקרא, כלומר אופטי, כשאני אומר אופטי, אני מתכוון לכזה שרואה פחות או יותר מה שאנחנו רואים בעיניים, כמובן באיכויות הרבה יותר גבוהות, יש לו יתרון אדיר אם הוא נמצא מעל האטמוספירה.
כי מה, כי האטמוספירה מפריעה לראות?
האטמוספירה מפריעה משתי סיבות. קודם כל, היא גורמת לכך שהתמונה של גופים שנמצאים בחלל מגיעה אלינו הרבה פחות חדה, וזאת משום שבאטמוספירה יש תנועות כל הזמן של מולקולות האוויר, וכל קרן אור שעוברת דרכה, קרן אור סוטה קצת ממסלולה.
וזה משהו משמעותי, כשמדברים על אור רחוק מאוד מאוד מאיתנו.
בעצם כל אור שמגיע אפילו מהמרחקים לא גדולים, אפילו נניח מנוגה או ממאדים, יחסית לגופים שתכף נדבר עליהם, זה מרחקים מאוד קטנים, האור הזה נשבר באטמוספירה, כשאני אומר נשבר, הוא משנה קצת את כיוונו, והתמונה הרבה הרבה פחות חדה. זה יתרון אחד. היתרון השני הוא שהאטמוספירה בולעת חלק מהקרינה, בייחוד חלק שלא יכול להגיע לכדור הארץ. ודאי רובם מכירים את המושגים של קרינת אקס-ריי או רנטגן, קרינה בתחום האולטרה סגול, כל מיני סוגי קרינה שנבלעים באטמוספירה. ולכן אם אני יושב על הקרקע, עם הטלסקופ שלי על הקרקע, אי אפשר לראות את הקרינה הזאת, אי אפשר לקבל אותה, אם אני נמצא בחלל, אפשר. וזאת הסיבה שפותחו בעשרות השנים האחרונות הרבה סוגי טלסקופי חלל. כל אחד מתאים לסוג קרינה מיוחד.
אז זהו, שאתה אמרת שמדובר בטלסקופ אופטי. הכוונה היא לכך שהוא ממש רואה כמו שאנחנו רואים. מה כן. האלטרנטיבות? זאת אומרת, אלו עוד טלסקופים יש? כאלה שקולטים אותות רדיו? כן. מה עוד יש?
כן, התחום הכללי מתחלק פחות או יותר למה שניתן לראות. יש טלסקופי רדיו, אותם דווקא אפשר לשים על פני כדור הארץ, הם נראים כמו אנטנות גדולות, הרבה מהאנשים כאן ודאי ראו תמונות שלהם, וודאי ראו אותם, או חלקם ראו אותם ממש, זה נראה כמו אנטנה גדולה, נניח את אנטנה גדולה שיש בעמק איילון. יש כאלה שהם טלסקופים קרינת אקס, או קרינת רנטגן, זאת אותה קרינה שאנחנו משתמשים נניח לצילום, כשיש דברים בגוף או שחודרת את הגוף, קרינה כזאת לא חודרת את האטמוספירה. כל טלסקופי האקס-ריי שנמצאים, כל תמונות האקס-ריי שלנו, המון בידינו, הם תוצאה של טלסקופים, טלסקופי רנטגן שמקיפים את כדור הארץ. יש גם כאלה, גם הם טלסקופי חלל. ויש קרינות מסוג אחר, יש קרינה מסוג של גמא, ויש קרינה בתחום האינפרה אדום. כולן כמעט ללא יוצא מן הכלל, פרט לקרינה שאנחנו רואים בעיניים. אני קורא לה קרינה אופטית, נבלעות באטמוספירה, ולכן אם רוצים לחקור את החלל, את היקום בקרינות כאלה, חייבים להציב טלסקופים מחוץ לאטמוספירה.
אז בסופו של דבר, אנחנו רואים קרינה אלקטרומגנטית, נכון, אבל תחום מסוים. יש קרינה שאנחנו לא רואים כמו גלי רדיו, כפי שאמרת, אינפרה אדום, תת אדום, מעבר לאולטרה סגול, אקס-ריי וכו', אבל במקרה יצא שאנחנו רואים טווח מסוים.
נכון. האמת היא שזה לא כל כך במקרה, הסיבה שהאטמוספירה שלנו יש לה תכונות חלק, זה בעצם להגן על החיים. אם למשל קרינת האולטרה סגול מהשמש הייתה מגיעה על כדור הארץ, היא הייתה הורגת כולנו, את כל היצורים החיים, כתוצאה מסרטן וכו'. אז יש לזה סיבות ביולוגיות. האסטרונומים גם נהנים מזה.
כי גם הם חיים.
גם הם חיים, וגם הם סובלים פחות מסרטן, בדיוק כמוך וכמו האחרים, או כמוני. אבל גם סובלים מזה במובן שזה לא מאפשר להם לחקור את היקום.
אז מדובר באמת בטלסקופ שהצבנו במרחק של 589 קילומטר, שחג סביב כדור הארץ, נכון?
המרחק האמת הוא לא משהו מדויק כל כך, למעשה במשך ההיסטוריה המאוד מעניינת של האבל, בשלב מסוים אפילו הרימו קצת את המסלול, הרחיקו אותו קצת מכדור הארץ, אבל באופן כללי אנחנו קוראים לזה מסלול נמוך, כלומר מסלול שהוא קרוב לכדור הארץ, כך שמרבית האטמוספירה כבר לא מפריעה, ומצד שני, במקרה המיוחד הזה, והוא מאוד מאוד מיוחד, ניתן מדי פעם לשגר אסטרונאוטים אליו, ולערוך כל מיני סוגים של תיקונים ושיפורים.
אז בוא באמת, אתה מוביל אותנו באמת לדבר על עניין התיקונים. הטלסקופ שוגר ב-1990, ולא הכל הלך חלק בהתחלה, נכון?
נכון. האמת היא שלא הלך חלק עוד לפני השיגור שלו. הוא אמור היה להיות משוגר 4 שנים קודם לכן, ב-86, ואז חלק מהמזינים אולי זוכרים, זה היה ב-1986, היה אסון מאוד גדול, אחת מעברות החלל קראו לה צ'אלנג'ר, התרסקה מיד לאחר השיגור, נהרגו שם 7 אסטרונאוטים, והדבר הזה למעשה קרקע את כל מעברות החלל, את כל תוכנית מעברות החלל של נאסא למשך 3 שנים, כולל דחייה של הטלסקופ. האבל היה אמור להיות משוגר ב-86, וזה דחה את זה בארבע שנים.
כי מה? כי זה בלם את תוכניות החלל, פשוט אנשים נלחצו מהאפשרות ששוב אסון כזה יקרה?
בדיוק כך, בדיוק כך. זה עורר סימן שאלה מאוד גדול לגבי האמינות של המעבורות, שבעה אנשים נהרגו באסון הזה.
אפילו המורה המפורסמת שהייתה למעבורת, נכון, אני זוכר כילד, ודאי.
נכון, היו שם חמישה אסטרונאוטים מקצועיים, ועוד מורה ועוד בן אדם אחר, זה עורר רעש מאוד מאוד גדול. זה כבר הייתה תקופה שראו את זה בשידור חי. והרבה אנשים...
כן, אני זוכר אפילו את התמונות של אנשים שמסתכלים ונדהמים, מבועתים לראות את הדבר הזה בוער פתאום בשמיים.
נכון, זה קרה דקה או קצת יותר מדקה, וזה למשל קרקע את כל התוכנית ודחה את כולה בארבע שנים, אז ההתחלה הייתה מאוד מאוד גרועה מהבחינה הזאת, וגם מיד לאחר ההתחלה היו בעיות לא קטנות, למעשה התמונות הראשונות שהגיעו מהאבל, קצת אחרי ששמו אותו במסלול, כמו שאמרת, נראו מטושטשות קצת מטושטשות יחסית למה שציפו. וכולנו, אני זוכר את עצמי, מחכה ושואל מתי התמונה הטובה שאני אמור לקבל, אני אחד מלא מעט אנשים, תגיע והיא לא הגיעה. והסתבר אחרי כמה זמן, אחרי מספר ימים, למעשה שבועות, שהייתה טעות בייצור הטלסקופ.
די.
והתמונות לא הגיעו חדות כפי שהיו צריכות להגיע, והדבר הזה גורר כעס רע ובעיות מאוד גדולות, ומיד התחילו לחשוב על פתרונות, איך לתקן את הבעיה, והדבר הזה תוקן בערך שלוש שנים מאוחר יותר, שיגרו לשם עם מעבורת חלל אחרת, צוות של אסטרונאוטים שיכניס שם תיקונים, יכניס שם אופטיקה נוספת, מערכת של עדשות.
אנשים שהגיעו לגובה של מעל 500, כמעט 600 קילומטר.
נכון. ואת המערכת הזאת של התיקונים בעצם יחזירו את האבל רק בשנת 1993 ליכולות שתוכננו שיהיו לו עוד לפני השיגור. ואגב, המערכת הזאת, השיגור הזה, קראו לזה באנגלית, קוראים לזה Service Mission, תוכנית או לשיפור אבל ולטיפול באבל, היו עוד ארבע אחרות. כלומר, היו סך הכל במשך הפעולה שלו חמש משלחות שעלו למעלה בעזרת מעבורות חלל, ועשו כל מיני תיקונים ושיפורים. במשך הזמן הם גם עשו דברים אחרים, הם הוסיפו מכשירים, חלק מהמכשירים המקוריים התקלקלו, ירדו באיכותם. זה סיפור שלהם, זה פרויקט שלהם, זה לא ששוגר משהו לחלל ומאז הוא עובד. זה לא כך, ממש לא כך, ומדובר על 29 שנים. אז כמובן שמדובר על...
הוא עדיין פעיל, טלסקופ חלל האבל?
הוא עדיין פעיל, והוא עדיין משגר נתונים יוצאים מן הכלל, יחידים בסוגם עדיין, למרות שהיום ישנם תכנונים לדברים יותר משופרים שעומדים להתקיים החל מעוד שנתיים. כנראה, אנחנו מקווים, אבל הוא עדיין קיים, ועדיין הנתונים שמגיעים ממנו, אין להם תחליף, בפירוש אין להם תחליף.
הוא הביא לנו גם תמונות מרהיבות של היקום, נכון? כולנו מכירים תמונות ש...
נכון, נכון. אז האבל הביא תמונות שלא היו כמותן. שוב, במשך השנים, התמונות האלה הפכו להיות נחלה של כמעט כל אחד. עיתונות, לא רק עיתונות מדעית, עיתונות רגילה, וכולנו מכירים את זה מהעיתונות בישראל,
כן.
וכמובן באינטרנט וברשתות אחרות, רואים את התמונות האלה שאין להם תחליף ואין להם דומה, במובן שאי אפשר לקבל תמונות בכושר הפרדה כזה, בחדות כזאת מכדור הארץ, מאותן סיבות שדיברנו עליהן, משום שהאטמוספירה מונעת את הדבר הזה, והיום חלק גדול מהתמונות שיש לנו בדמיוננו, מה זה גלקסיה, מה הם כוכבים מחוקים, מה הם סופרנובות, יש לנו, למי שרואה את הדברים האלה בדמיון, התמונות שיש לנו זה לא תמונות שטלסקופ על פני כדור הארץ יכול לקבל, אלא באמת התמונות של האבל, למרות שמאז טלסקופים קרקעיים השתפרו בצורה דרמטית, והיום חלקם כבר יכולים להתחרות איתו, למרות העובדה שהם יושבים...
כן?
כן, כן. אז היום ישנן שיטות, שאגב, הן מאוד מעניינות, כי למעשה המערכות הצבאיות משתמשות בהן, ומערכות ריגול משתמשות בהן. היום ישנן תמונות שמחדדות את התמונה הקצת מטושטשת, שהיא תוצאת המעבר באטמוספירה. אז היום ישנן על טלסקופים קרקעיים, מערכות שיכולות לקבל תמונה מטושטשת במידת מה, ולחדד אותה.
אפשר לסמוך על החידוד הזה, או שזה תולדה של איזה אלגוריתם שמישהו יגדיר?
זה תולדה של אלגוריתם שמישהו יגדיר, אבל אפשר לסמוך. כן, בפירוש אפשר לסמוך, והיום ישנם טכניקות כאלה. וכאן טלסקופים קרקעיים מתחרים יותר ויותר בהצלחה בהאבל, משום שעל הקרקע ניתן לבנות טלסקופים הרבה יותר גדולים. בוא ניתן דוגמה של הגודל, כי לנו, לאסטרונומים, גודל הטלסקופ קובע בצורה מאוד מאוד משמעותית. גודלו של האבל, אנחנו מודדים גודל של טלסקופ, על ידי קוטר המראה שלו. יש לה מראה שאוספת אור. הקוטר של המראה של האבל הוא 2.4 מטרים, 240 סנטרימטר.
כן.
היום על פני הקרקע יש היום טלסקופים בודדים, שקוטר המראה שלהם מצד לצד הוא 10 מטרים. ופי 4 יותר גבוה, יותר גדול, שמבחינה אסטרונומית זה אומר פי 16 יכולת לאסוף אור. אז טלסקופים על פני הקרקע, אם יכולים לראות אובייקטים, הרבה הרבה יותר חברים מהאבל, רק משום שהם גדולים יותר.
אז למה לא מלכתחילה, זו בסך הכל מראה, אפשר לעבור ב, לא יודע מה, בשלל חנויות בעיר ולרכוש מראה.
נכון, אז קודם כל אני אומר לך שבתל אביב לא תמצא מראה כזאת, ואפילו בניו יורק לא תמצא מראה כזאת במקומות...
זה מראה מלוטשת בצורה מיוחדת, או שזו...
כן, זה מראה מלוטשת בצורה מיוחדת במינה, את זה גם עושים לטלסקופים קרקעיים, אבל הדבר החשוב ביותר זה כסף, זה עלות. לקחת מראה כזאת ולהרים אותה למסלול על פני כדור, מעל פני כדור הארץ, נניח בגובה של קרוב ל-600 קילומטר, זה עלויות שהן... הן, כמו התוצאות המדעיות, בעצם שוברות דמיון. בוא אני אתן לך דוגמה.
כן.
העלות של האבל, כשהוא רק תוכנן, הייתה אמורה להיות, לשנת הפעילות הראשונה, כחצי מיליארד דולר. 500 וואו. מיליון דולר. היום, לאחר 29 שנים, העלות המצטברת של האבל, מתקרבת ל-10 מיליארד דולר. וואו. אז קשה לי להאמין שאתה או אני נוכל ללכת לחנות ביפו, אמרת? עם צ'ק
ש...
בואו ניתנו לנו הנחה, נניח, 5 מיליארד דולר, ולקנות שם דבר כזה, זה אי אפשר. חלק עצום, העלות אגב, זה לא רק היצור של המראה, זה עצם השיגור לחלל. שיגור לחלל זה דבר מאוד 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 יקר. זאת הסיבה שבעלויות דומות אפשר לבנות על פני כדור הארץ, או אפילו יותר קטנות, טלסקופים הרבה יותר גדולים, ובעצם יותר משוכללים. זה אך ורק עלויות. והדבר הזה הוא דבר מאוד משמעותי, כי אפילו למעצמות הגדולות, ארצות הברית וכל ארצות אירופה ביחד, ששותפות לסוכנות החלל האירופאית, אין סכומים כאלה. זה סכומים שאין בעצם מדינה אחת בעולם שיכולה לגייס אותם. זאת הסיבה הגדולה העיקרית שהפרויקטים...
שיתוף הפעולה, זה כן.
שיתוף הפעולה נובע בעיקר מסיבות כספיות.
וואו.
יש כמובן רצון אחר, אבל כולנו יודעים שאנשים רוצים לשתף פעולה, אבל הם גם רוצים כל אחד את הקרדיט לעצמו,
נכון.
את התפיחות על הכתף לעצמו. בתחום הזה, אם לא משתפים פעולה, אי אפשר להרים פרויקטים גדולים.
טוב.
אז זאת הסיבה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אביב הגיע, פסח בא, וגם האלרגיות מגיעות. אנחנו רוצים לעסוק בשאלה מדוע פריחה בטבע גורמת לנו לאלרגיות. שלום לדוקטור שירה בן אור, רופאה ביחידה לאלרגיה ואימונולוגיה ואחראית על מרפאת האלרגיה בילדים במרכז הרפואי תל אביב יחילוב. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, נתחיל משאלת השאלות, מהי אלרגיה? מה זה?
אוקיי, אלרגיה זה סוג של תגובה לא תקינה של הגוף לחשיפה לאלרגן, בדרך כלל זה חלבון, שבדרך כלל לא, הוא לא מזיק לגוף, אבל הגוף מזהה אותו בטעות כמשהו מזיק שצריך ליצור נגדו נוגדנים, יוצר נוגדנים מסוימים שגורמים עם חשיפה לאותו חומר לשחרור של חומר שנקרא היסטמין, שגורם לתסמינים האופייניים של גרד, התעטשויות, נפיחות, אדמומיות, דמעת.
אבל מלכתחילה זה אמור היה להיות מנגנון הגנה של מערכת החיסון מפני מזיקים או גורמים מזיקים?
המנגנון הזה של יצירת נוגדנים מסוג IgE, והסוג המסוים שגורם לשחרור הסתמין ולתסמינים האלה, הוא נועד במקור ליצירת התגוננות כנגד טפילים. כיום אנחנו הרבה פחות חשופים לטפילים, ובגלל התנאי הסביבה השונים שלנו, הרבה פעמים נוצרים נוגדנים כאלה בחשיפה לחומרים שלא מזיקים לנו.
זאת אומרת, ככל הנראה באמת זכר לאיזשהו מנגנון ששרת או פעל לטובתנו בעבר, וכעת אנחנו נאלצים להתמודד עם השיבוש של המנגנון הזה. כן. אוקיי, למה אלרגיה יכולה לגרום? זאת אומרת, מה הסקאלה שפרוסה בפנינו? משום דבר עד למוות?
אז כן, ככה תלוי באיזה מערכת ובמה מנגנון החשיפה. בדרך כלל, אם אנחנו סובלים מאלרגיה נשימתית לאלרגנים בסביבה שאנחנו נושמים אותם, אלרגנים נישאים באוויר. הסימפטומים יהיו בין התעצויות ונזלת וגירוי בעיניים, ועד שיעול, קוצר נשימה ואפילו התקף אסמה, אבל זה לא יהיה ברמה של סכנת חיים. אם לעומת זאת אנחנו סובלים מאלרגיה לאיזשהו אלרגן שאנחנו נחשפים אליו באכילה, כמו למשל בוטנים, חלב, ביצים, ונאכל את אותו אלרגן, את אותו מזון,
כן.
מי שאלרגי לאותו מזון כן יכול לסבול ממה שמתגובה אלרגית מסכנת חיים, אנחנו קוראים לזה אנפילקסיס, וזה כן יכול להיגרם להסתיים בסכנת חיים ואפילו מוות.
ושאלת השאלות היא, למה פריחה בטבע, מה יש באבקנים, בפרחים, שגורם לנו לאלרגיות?
אז יש כל מיני מאפיינים של אבקנים שונים, לא כל אבקן של כל צמח הוא אלרגן, יש לו את הפוטנציאל לגרום לאלרגיה. זה תלוי בגודל של האבקן, במבנה התלת מרחבי שלו, ביכולת שלו להיות נישא באוויר. למשל דווקא אבקנים גדולים כמו של עץ האקליפטוס נוטים לשקוע מהר מאוד לקרקע, ואנחנו לא כל כך מפתחים אלרגיות אליהם. אבקנים קטנים כמו אבקנים של עץ הזית, הם כן נישאים למרחק באוויר ונכנסים לדרכי האוויר, ואנחנו יכולים לפתח אלרגיה אליהם יותר בקלות.
מה הפתרון אם אני רוצה לצאת בכל זאת אל הטבע? אני משפחתי ואני חושש מאלרגיות, מה אפשר לעשות מלבד מסכה אולי על הפנים, או לראות את הטבע ביוטיוב?
קודם כל אני כן ממליצה לצאת אל הטבע. חלק מהסיבות שנגרמות אלרגיה גם בדרכי אנשים אבל גם מזון היא בעצם חשיפה מצומצמת לטבע וחיים בתנאים סטרילים ובתוך הבתים, והיעדר חשיפה לויטמין, חשיפה לשמש, ויטמין, זה אחד מהדברים שגורמים יותר לאלרגיה, אז אני כן ממליצה לצאת. מי שיודע שהוא סובל מאלרגיות עונתיות בעונת האביב, אז אפשר לקחת תרופה או דרך הפה או בתרסיס אפי. התרופות האלה חלקן עדיף להיבדק על ידי אלרגולוג כדי לדעת למה אתה אלרגי, ואז אפשר גם להימנע מחשיפה. למשל, אם אני יודעת שאני אלרגית לפריחת עץ הזית, שזה פורח עכשיו באביב, ממרץ עד תחילת יוני, אז אני יודעת שבעונה הזאת אני צריכה להיות מצוידת בתרופות לטיפול סימפטומטי, שזה יכול להיות תרופות כדורים של אנטי-היסטמינים דרך הפה, או תרסיס לאף. עדיף כמובן, התרסיסים הם במרשם רופא, התרסיסים שניתן לרכוש מבית המרקחת ללא מרשם רופא הם דווקא גורמים לנזק ולהתמכרות. אז מומלץ לבקר אצל אלרגולוג, אבל חלק גדול מהתרופות אפשר גם להשיג דרך רופא משפחה.
האם זה משהו שאפשר לפתור? זאת אומרת, אני יכול להרגיל את הגוף להתמודד עם חומר מסוים? הרי מקובל לחשוב, ושוב, אני לא יודע אם יש ביסוס מדעי לטענה הזו, שהעובדה שילדי ישראל אוכלים חטיף בוטנים זה או אחר, זה משהו שמונע אלרגיות. כך זה עובד?
כן. למעשה, יש עניין, זה קצת שונה באלרגיה למזון ובאלרגיה אלרגנים נשאפים באוויר, אבל בעיקרון באלרגיה למזון יש עניין של חלון הזדמנויות, חלון זמן מסוים שהוא בינקות בין גיל 4-6 חודשים, שאם אנחנו נחשפים למזונות בתקופה הזאת בחיים באופן שגרתי, לא חד פעמי אלא כן. בוטנים בצורת במבה או חמאת בוטנים כמה פעמים בשבוע לאורך זמן, הגוף מזהה את זה כמשהו ש צריך לסבול אותו, להכיר אותו, ולא לייצר נגדו נוגדנים. ואם אנחנו נחשפים לזה בגיל מאוחר יותר, או לעתים נדירות, אז יש יותר סיכוי לפתח לאותו מזון אלרגיה. בהקשר של האלרגיות הנשימתיות, אז אנחנו יודעים שחשיפה קבועה, בתדירות קבועה לאלרגנים, יכולה לרפא את האלרגיה. אנחנו קוראים לזה טיפול. שהוא מאוד ותיק, יש אותו כבר עשרות שנים, נקרא אימונותרפיה, שבטיפול הזה אנחנו בעצם מזריקים למטופלים שסובלים מאלרגיות נשימתיות קשות, אנחנו חושפים אותם בזריקה לאותו אלרגן שהם אלרגים אליו, במינונים הולכים ועולים, ואז כשאנחנו מגיעים למינון מטרה, הטיפול הזה נמשך בין 3-5 שנים, ובסופו, יש אפילו במהלך הטיפול אפשר להרגיש ירידה משמעותית בתסמיני אלרגיה לאורך זמן.
אנחנו מודים לך על השיחה הזו, דוקטור שירה בן אור, תודה רבה לך.
בבקשה.
ואנחנו מדברים עדיין על אלרגיות, אבל הפעם נדבר על אלרגיה לקרדית אבק הבית. אם אתם לא מגדלים חיית מחמד בבית, כלב או חתול, סביר להניח שאתם בכל זאת מגדלים לא אחת, כי מאות קרדיות אבק הבית. מה שהקרדית נחשבת לאחד מהגורמים העיקריים לאלרגיות, והקרדית הזו עורבת לנו בכל פינה בבית, בין הסדינים, על הקריות, על הספות. אנחנו רוצים לומר שלום למי שכן מגדלת להנאתה קרדיות אבק בבית, הביולוגית ורד שפירה ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום לך.
בוקר טוב, מה שלומך?
אני חושש מקרדית האבק, למרות שיש לי בבית, לא אומר מזיקים, אבל חרקים שאני רואה. זאת אומרת, קרדית האבק זה משהו
לא, צדקת בכל חוץ מהמאות. המאות היה בעייתי שם.
אבל זו הגזמה?
הרבה יותר.
די, אוקיי, חששתי שאני מגזים, אבל כן, הרבה יותר. אז קודם כל, זה משהו יותר. שאפשר לראות בעיניים?
אפשר אם מסתכלים ממש טוב, אבל זה מאוד מאוד קשה. כי קרדית האבק, הגודל שלה, של קרדית ממש גדולה, זה פחות מחצי מילימטר.
וואו. אז עכשיו, אז היצור הזה, איך הוא מגיע לספות שלנו? איך זה מגיע לבתים שלנו?
תראה, הם נמצאים בכל מקום. אז צריך להתחיל מזה שקרדיות הן בעצם, קרדיות האבק הן בעצם עקריות. עקריות הן קבוצה שייכים למחלקת החבישניים, ותת מחלקה זה עקריות. בתוך העקריות אנחנו יכולים למצוא את הקרדית הבית, למשל בקבוצה אחת, את הקרציות שהן טפילים או תתי דם, שאנחנו מכירים אותם מכלבים וחתולים. והם חיים עלינו, הם חיים על האור שלנו, הם ניזונות, הם ניזונים מתאי אור מתים, ולכן בכל מקום שיש בני אדם, יש גם קרדיות, כי זה מה שהן אוכלות והן חיות ממש על האור שלנו, והן לא יחידות, אנחנו, למעשה אנחנו סביבת גידול להרבה מאוד יצורים שחיים על גבי האור שלנו, שניזונים מהגוף שלנו, וזה בסדר.
זאת אומרת, זה בסדר שחיות עלינו קרדיות בין היתר, את אומרת. אנחנו
נכון.
זה סוג של ביוטופ מהלך כזה. אבל זה בסדר, כפי שאת אומרת.
זה בסדר גמור. עכשיו, הן חיות, הן אוהבות אזורים לחים, אחוזי לחות יחסית גבוהים, הן אוהבות חום, והן חיות בתוך הקריות שלנו, בתוך המזרנים, באזורים חמימים ולחים בתוך הבתים, בגלל זה הן יותר נפוצות בתוך הבית מאשר בחוץ, ויש זכרים ונקבות. הזכרים חיים משהו כמו 10 ימים, הנקבות חיות הרבה יותר, כמה שבועות, עד חודשיים, אפילו משהו כמו חודשיים.
כי יש את עניין הסבתאות כמובן, אין דואגות לנכדים, כמו אצל בני
אדם. אבל מחזור החיים שלהן יותר ארוך, כי הן צריכות להטיל ביצים, להשלים מחזור חיים ארוך יותר של הטלת ביצים.
אבל זה לא יצור שהוא מסוכן, נכון? מלבד זה שהוא גורם לאלרגיות, ואני רוצה לדבר על העובדה ש... למה אני אלרגי בדיוק?
אז אנחנו אלרגים לאלרגן שנמצא בתוך ההפרשות שלהם. כלומר, אנחנו לא אלרגים לקרדית עצמה, ליצור עצמו, אלא להפרשות שלהם, כשבמהלך החיים, הערכה היא שקרדית בוגרת במהלך חייה, מפרישה כ-2,000 חלקיקי צועיים, נקרא לזה. ובתוך החלקיקים האלה נמצא אלרגן. עכשיו, זה גם אומר שגם אחרי שהקרדית כבר לא איתנו, אם הצלחנו להשמיד אותה, הצלחנו להחליף קרית או... אז עדיין, או להרתיח אותה, עדיין החלקיקים האלה של הצועה שעדיין נמצאים, ולכן אנחנו נפטרים לחלוטין מגורם האלרגיה.
אם רק היינו יכולים להגיע להסדר, כמובן שאת הצועה הם יעשו במקום אחר, הכל היה נפטר.
יש איזושהי הערכה שאומרת שקרית שינה בת 6 שנים, המסה שלה, 10% מהמסה שלה, זה
די.
בעצם
חלקי אור. די! אומייגאד, לא, אני עכשיו משליך את הקריות שלי בבית, די.
כן, על מזרן, או כלל האצבע על מזרנים אומר שתוך 10 שנים הם מכפילים את המשקל שלהם.
אומייגאד, טוב, אני הולך להרתיח את הבית, השיחה הסתיימה.
מצד שני, אתה אף פעם לא לבד, זה גם איזשהו...
כן, האמת שוודאי בעיר הגדולה זה משהו שהוא חשוב, אתה אף פעם לא לבד. טוב, ומה אפשר, אז מה שאפשר לעשות זה פשוט לעברר את הבית, או לגרום איכשהו לשמש להקות על המזרנים, ואז הן מתות?
אז להקות את השמש, אפשר לעבור לאזורים יבשים יותר, כי קרדית האבק הרבה פחות טוב לה באזורים של לחות מאוד נמוכה. ושוב, לא כולם אלרגים.
כן.
גם להיות לא אלרגי ולחיות עם זה, זה גם ממש בסדר.
כן.
ואם אתה אלרגי, אם פיתחת אלרגיה לקרדית האבק, אז באמת לעברר ולעבור לאזורים יותר יבשים. יש כל מיני אמצעים לטפל בזה, אבל חשוב גם להבין שזה בסדר שאת רוב היצורים החיים על כדור הארץ אתה לא מסוגל לראות, והם שם, ואם הם לא היו שם, אולי היה בא מישהו אחר מסוכן יותר, אז כנראה שהכל בסדר.
שתי טיעונים שאנחנו שומעים בדיונים פוליטיים הרבה פעמים. תודה רבה לביולוגית.
אבל זה נכון.
כן, כן. וורד שפירה ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה רבה לך.
תודה לכם.
טוב, אנחנו מתכוונים לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו. אנחנו עוסקים בהאבל, טלסקופ החלל המפורסם בעולם, הוותיק בעולם, ועדיין מתפקד. פרופסור חגי נצר נמצא איתנו כאן. הוא עוסק גם באסטרונומיה וגם באסטרופיזיקה. מה ההבדל אגב בין אסטרונומיה לאסטרופיזיקה? זה נשמע כמו דרגות שונות.
כן, האמת היא, אני אספר לך סוד, אין שום הבדל בין...
אין הבדל בין אסטרופיזיקה לאסטרונומיה?
אני אוהב לקרוא לכל אסטרונומיה, ויש לי חבר שאוהב לקרוא לכל אסטרופיזיקה, זה אותו דבר בדיוק. מדובר על חלק מפיזיקה שעוסק בפיזיקה של מערכות שנמצאות בשמיים, כוכבים, גלקסיות, היקום כולו. אז בעניין השם, אני חושב שאפשר לפתור את העניין במשפט אחד, אין הבדל.
אותו דבר, אוקיי. Okay. אז בואו נחזור להאבל, נסכם את, את עניין שיגורו. אנחנו מדברים על 1990, וכפי שאמרת, הוא תוקן לא מעט פעמים. נערכו כמה מסעות, נכון. מסעות תיקון. למה כמה? למה לא תיקנו את זה בבת אחת?
כי משום שמדובר בתקופה מאוד ארוכה, ומשום שהמכשירים הראשונים ש... פרט לתקלה הגדולה שהייתה, שתוקנה מיד, כעבור 3 שנים, המכשירים המדעיים לא מחזיקים מעמד או לא מבצעים בתפקידם באותה יעילות הרבה שנים. ואחת ל3-4 שנים, זה קצת תלוי במזל וקצת תלוי בתפקיד, המכשיר או שמפסיק את פעילותו או שפעילותו הולכת ונעשית גרועה יותר, ורצוי להחליף. אבל להחליף שם זה לא לצעוד, דיברנו קודם על יפו, לנו יש מצפה במצפה רמון, לנסוע למצפה רמון שעתיים, זה לא כך. צריך לשלוח צוות מיומן לחלל, וצריך להרים מעבורת חלל, וצריך לעשות מבצע גדול ועצום מבחינת ההיקף, שדורף שנים של תכנון, ושבוע או שבועיים שהות בחלל, ובמשך השנים אורגנו או נשלחו 5 משלחות להאבל, וכל אחד עשתה מספר דברים. החל מהחלפת התאים הסולריים.
משלחות מאוישות, בני אדם, ממש, יצאו לשם אנשים
עם... לקחו לשם אנשים שהיו אסטרונומיה, מעבורת חלל, מה שהם היו עושים בדרך כלל, כל משלחת זה משהו אחר, יש להם מנוף גדול, מנוף רובוטי במעבורת, משביטים את הטלסקופ, בעצם מכניסים אותו לתוך המעבורת, או מקרבים אותו למעבורת, ומספר ימים בחלל, זה כרוך בהליכות בחלל של האסטרונומים, פשוט מחליפים את המכשירים, מתקנים את המכשירים, מחליפים תאים סולריים, זה התאים שמאפשרים לאנרגיית השמש לתפעל את הטלסקופ. מבצע אדיר בכל ממד שהוא, כולל, כבר ציינו את המעד הכספי, כל מבצע כזה לפחות 500 מיליארד דולר. וואו. זה לא היה דבר פשוט לשכנע את נאסה לעשות את הדברים האלו, וכל 5 עברו בהצלחה רבה, האחרון ביניהם היה כבר לפני 10 שנים, ב-2009, וזה מרמז לנו שלנאסה, או אנחנו יודעים היום, אין בעצם תוכניות לערוך שדרוג נוסף של המכשירים, משום שהנאסה כבר מסתכלת על התוכניות לעתיד, אבל ההאבל לא היה כמו שהוא, ולא היה מביא את התוצאות שלו, בלי אותן 5 מסעות לתיקון האבל, תיקון המכשירים ושיפור המכשירים. המכשירים שישנם שם היום הם לאין ארוך יותר טובים מהמכשירים ששוגרו בשנת...
כל הזמן שודרג באמצעות המשלחות האלה.
נכון, במידה רבה הטלסקופ של היום, למעט המראה הראשית העיקרית, שונה מאוד מהטלסקופ ששוגר לחלל, והיכולות טובות יותר. היכולות לאין ארוך טובות.
טכנאים בשר ודם עלו לשם ותקנו אותו.
נכון. כדי להיות טכנאי כזה, אתה צריך לעבור קורס מאוד גדול בנאסה, ללמוד להיות אסטרונאוט, כי זה לא פשוט בכלל. כן, טכנאים בשר ודם, יודעים המון, ויכולות גם לטפל דברים בחלל, בלי חמצן שם, וגם לעשות דברים טכניים מסובכים. וכולם, אגב, עברו בהצלחה כמעט מלאה. זה דבר מדהים בפני עצמו. דבר מבחינת היסטוריה של מכשיר מדעי, שעובד כל כך הרבה זמן.
כן, זה באמת המון זמן, נכון?
זה מדהים, וזה בחלל, ואני יכול לחשוב על הרבה מכשירים מדעיים שנבנו בשנות ה-90 והתחילו לפעול אז, שאיש היום לא זוכר את שמם. זה תקופה, זה יותר מרבע מאה, וזה מדהים בפני עצמו.
טוב, אז אנחנו נעצור כאן, נסיים את השעה הזו, מיד אנחנו עוברים למבזק, ואז נשוב לעוד שעה שבה נעסוק בשלל עניינים. אז אנחנו נספר לכם מי עמל על המשדר שלנו, האורך שלנו רז חסון, המפיקים הם אלכסנדרה לויקר ואבי שמי. על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון החינמי. כאן עודי, תודה מעומק הלב לפרופסור חגי נצר, חוקר אסטרונומיה ואסטרופיזיקה. אז עכשיו אנחנו יודעים שאפשר להגיד רק אסטרונומיה, נכון?
נכון, זהו. בהחלט. הנה,
קיצרת לי את הטייטל. בחוג לאסטרופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. אנחנו נמשיך להתפעל מהאבל, וגם נעסוק בתוכניות של נאסה לעתיד, כי משהו אמור להחליף אותו, נכון? זה, אם הכל הולך לעבר פייד אאוט מהאבל, זה אומר שיש...
יש תחליף בדרך. יש
כן,
תחליף
שהוא בדרך. ודאי משוכלל.
משוכלל יותר, ובמסלול אחר, עם תוכניות מדעיות עוד יותר גרנדיוזיות.
ושוב, אנחנו הרווחנו לא מעט מטלסקופ החלל האבל, תמונות מופלאות של היקום, למדנו המון, מעניין גם מה יהיה בעתיד. טוב, אנחנו חוזרים מיד לעוד שעה מרתקת, מבזק וחוזרים.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, מדוע צריך גם לבער את החמץ מהבית ולא להסתפק באי אכילת חמץ? ובכלל, מה פשר כל ההקפדות שמקפידים בהם במזון לפסח? מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, חג שמח. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם היום הוא יום שיגורו של טלסקופ החלל האבל ב-24 באפריל, אבל זה היה בשנת 1990. ולמחרת הוא כבר הוצב במסלולו מקיף את כדור הארץ בגובה של 589 קילומטר. אבל הוא פרויקט משותף של נאסא, שזה אומר סוכנות החלל האמריקאית, וגם סוכנות החלל האירופית, ונחשב לאחד מהכלים האסטרונומיים החשובים ביותר בהיסטוריה, והמפורסמים שבהם. נמצא איתנו כאן פרופסור חגי נצר, חוקר אסטרונומיה בחוג לאסטרופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. נזכיר שרק לפני חודשיים, בזכות טלסקופ החלל האבל, התגלתה גלקסיה ננסית במרחק של 30 מיליון שנות אור בלבד מאיתנו, שזה אומר לא רחוק, והשם שניתן לה הוא בית דין אחת. אנחנו נעסוק בעוד עניינים. עדכון חלל בחברת ספייס איקס ממשיכים לחקור את התקלה שגרמה לשריפה במנוע הדרגון שנבחן בתחילת השבוע בקייפ קנברל בפלורידה. ניסוי שנכשל באותם מנועים בסופו של דבר הסתיים בשריפה. הניסוי נועד לבחון את המנועים שאמורים לשמש להטיס בני אדם לחלל, ומספייס איקס נמסר שאכן הניסוי האחרון הסתיים בתקלה בכאן השיגור. והודעה לאזרחי ישראל שמחזיקים בבית צו בחברה להגנת הטבע, קוראים לציבור להעביר לידיהם את הצו הזה. צו יבשה, צבי יבשה מוחזקים בצורה לא חוקית. אפשר להשיב את הצבים לתחנת איסוף מיוחדת שהוקמה בעמק הצבעים בירושלים ללא ענישה או נקיטה בצעדים משפטיים. האורך שלנו רז חסון, המפיקים עם אלכסנדרה לויקר ואבי שמי, לביצוע טכנית דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עודי. אנחנו חוזרים לטלסקופ החלל האבל. 1990, 24 באפריל, טלסקופ החלל האבל שוגר. כפי שאמרנו, 5 משלחות תקנו את טלסקופ החלל, שיפרו, שדרגו. בני אדם עלו לגובה, טיפסו לגובה של כמעט 600 קילומטר כדי לשדרג ולתקן אותו. אנחנו רוצים לנצל את נוכחותו של פרופסור חגי נצר לדבר על האבל כפרויקט מדעי, על התגליות שלו. מה למדנו באמצעותו? האם זה ישתלם לנו?
אז בואו נדבר על נניח 3 דוגמאות, אחת מהן השנייה קרובה יותר לליבי. הראשונה היא העובדה שאפשר לראות בעזרת האבל, בגלל החדות היוצאת דופן שלה, עם תמונות שהוא משגר לנו, גופים, בייחוד גלקסיות במקרה הזה, שנמצאות מאוד מאוד רחוק מאיתנו. מה זה מאוד רחוק? אז אנחנו מודדים באסטרונומיה מרחקים בשנות אור, ואפשר לראות, או אבל ראה, גלקסיות שמרוחקות מאיתנו קרוב ל-12 מיליארד שנות אור. אני אפילו לא אתן לך אפילו את המספר בקילומטר.
רק נזכיר ששניית אור היא בערך 300 אלף קילומטר.
נכון, כמעט בדיוק.
אז זו שנייה, צריך להכפיל לדקה ולשעה וליום ופי 365, ואז זו שנת אור. זה מרחק אדיר.
נכון, שנת אור זה בערך 10 טריליון קילומטרים, אז זה מרחקים אדירים, לכן אנחנו לא משתמשים בקילומטר.
זאת אומרת שכשאני רואה משהו כל כך רחוק, אני בהכרח רואה את העבר, כי לאור לקח הרבה מאוד זמן להגיע לכאן.
נכון, וזה המקום שלי לתקן אותך ולומר שראוי שתקרא לי היסטוריון גם, כי בעצם אני היסטוריון אמיתי יותר, יסתכלו לי הקולגות שלי, מהיסטוריונים שהם חופרים בכל מיני חפירות, ובדפים עתיקים של ספרים שנקברו שם.
אני ממש רואה את העבר. אז עד איזה עבר אתה רואה? מצוין.
נכון, אני רואה את העבר, ואני יכול לראות מה שקרה לפני מיליון שנים, ולפני מיליארד שנים, אבל במקומות אחרים. כי זה לא המקום שלנו. אז כאן אנחנו מדברים על גלקסיות שהאור שמהן יצא לדרכו, כשהם רק נוצרו. בערך לפני 12 מיליארד שנים, כאשר גילו של היקום שלנו הוא קצת יותר מ-13 מיליארד שנים. אז האור הזה יצא מדרכו מהגלקסיות ההן, שנראו אגב מאוד שונות מהגלקסיות שאנחנו רואים לידינו, התמונות המפורסמות של אבל, לפני יותר מ-12 מיליארד שנות אור.
עכשיו שוב, הגלקסיות האלה קיימות היום בתצורה אחרת לגמרי. מה שאני רואה, זה פרספקטיבה היסטורית לגמרי, רואה שנים לאחור.
נכון, בדיוק כך. חלק לא קטן מהגלקסיות ההן, שאנחנו רואים בתמונות שלנו, נראות היום לא כל כך שונה מהגלקסיות שלנו, גלקסיות שביל החלק, או גלקסיות שאנחנו רואים בסביבה הקרובה שלנו.
וואו.
אבל אנחנו רואים כפי שהם נראו מיד לאחר שהם נוצרו, שהיקום היה פחות ממיליארד שנים לאחר שהוא נוצר במפץ גדול. וההבל מאפשר לנו, או אפשר לנו לראות את הדברים האלה, לא רק לדמיין אותם, לא רק לחשוב כיצד הם נראו על סמך מה שרואים כאן, אלא ממש לראות אותם. אחד הפרויקטים הכי גדולים שההבל עשה, זו תוכנית מאוד גדולה שכיוונו את הטלסקופ הזה לשמיים, לאותו אזור בשמיים, במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה. אבל מקיף את כדור הארץ כל בערך 90 דקות, מתוך זה 50 דקות אפשר לצפות למקום מסוים בשמיים, וכיוונו אותו כך שכל מסלול, מאות רבות של מסלולים, הוא כיוון והסתכל לאותו אזור בשמיים מדויק, וכל פעם שמסתכלים לאותו אזור, אפשר לראות עוד ועוד פרטים, הטלסקופ פשוט אוסף עוד ועוד אור, וכך אפשר היה לראות גלקסיות קטנטנות, שונות מאוד, בעצם אפשר לקרוא להם פרגמנטים, שברים של גלקסיות, שאחר כך נאספו על ידי התנגשויות לגלקסיות שאנחנו רואים מידינו, וזה מאפשר לנו היום להבין בצורה הרבה הרבה יותר טובה, כיצד נוצרו הגלקסיות.
אז ספר לנו, איך הדבר, זאת אומרת, זה לא משהו שנוצר כיחידה אחת, זה תהליך.
ודאי שלא, זה תהליך. היקום בתחילת חייו היה מלא בגז, שרובו היה גז ממן, גם חלק מזה גז הליום, עננים אדירים של ממן והליום, והעננים האלה התנגשו אחד מהשני, נמשכו אחד לשני בעזרת כוחות הכבידה, ולאט לאט נדחסו יותר ויותר, לגופים גדולים יותר ויותר, ובגלל עקב הדחיסה הגדולה, נוצרו בהם כוכבים, עוד ועוד כוכבים שבמשך הזמן הרכיבו את הכוכבים שמהם היום מורכבת כל גלקסיה. בשלב שאנחנו רואים אותם בעזרת האבל, השברים האלה הם מאוד מאוד קטנים.
כשאתה מדבר על כוכב, אנחנו נעמוד רק לרגע על ההבחנה בין כוכב לבין כוכב לכת.
כמובן.
אנחנו מדברים על כוכב סטאר, כמו השמש נכון, שלנו. נכון. כדור הארץ הוא לא כוכב, אלא הוא כוכב לכת. זו פלנטה, זה משהו אחר לגמרי.
נכון. כוכב זה גוש גדול במושגים של כדור הארץ, שמייצר את האנרגיה שלו בעצמו.
בעצמו, כן. מאיר בעצמו, פולט אנרגיה בעצמו. אוקיי.
אז הכוכבים הראשונים נוצרו בגלקסיות הראשונות, שאותם אנחנו רואים. אנחנו רואים גם את יצירת הכוכבים הראשונים. ולאט לאט נאסף יותר חומר, מהחומר נוצרו עוד ועוד כוכבים, וממשהו קטן עם מעט כוכבים, במשך הזמן נוצר משהו גדול יותר, נוצרו גלקסיות גדולות יותר, עם הרבה כוכבים, וכפי שאנחנו רואים היום, מה שאנחנו רואים היום בסביבתנו, שונה מאוד ממה שהיה אז. האבל מאפשר לנו לראות את זה באזור מאוד קטן של השמיים, אפשר לראות כמה אלפי גופים כאלו, כפי שהם היו כשהם רק נולדו. אז האבל מאפשר לנו לראות, ממש לראות את היקום הצעיר, לראות את ההיסטוריה של היקום שלנו, ואפשר לראות את ההיסטוריה הזאת נבנית אל מול אלינו. אני מסתכל על 12 מיליארד שנים בעבר, ואני יודע מה שהיה לפני 12 מיליארד שנים.
אז זו מכונת זמן כזו, וואו.
מכונת זמן. אבל כל פרק זמן במקום אחר ביום.
כן, נכון, נכון.
כל פרק, אז זה ממש מכונת זמן, וזאת ההיסטוריה האמיתית של היקום. ללא הבל, והיום אני מוכרח להוסיף, מכשירים דומים, טלסקופים ענקיים על הקרקע, לא היינו מבינים את ההיסטוריה הזאת של היקום, וזה מעניין מאוד אסטרונומים כמוני, אולי פחות מעניין אותך, אבל מה שמרתק בעניין הזה, זה העובדה שבגלל הבל, ואתה אמרת קודם, בגלל יחסי הציבור הטובים של הבל,
כן,
והתמונות יוצאות מן הכלל, נכון. בעצם זה הפך לנחלה של הרבה מאוד אנשים.
זאת אומרת, זה גם עזר להנגיש מדע ולהפיץ את כל העניין הזה,
נכון,
וואו.
נכון, וזה דבר מדהים בפני עצמו, בוא נדבר רגע על הנגשת מדע, כי כן. אני בתור מדען כל הזמן דואג לדברים האלה. אנחנו מדענים, קודם כל אומרים תודה, מודה אני 3 פעמים ביום, לא במובן המקובל, אלא לעובדה שהמדינה הנאורה שלי ומדינות נאורות אחרות מאפשרות לי לעסוק במחקר מדעי שאין לו ממש, מחר ממש תוצאה. משהו, איזה כפתור שלוחצים עליו והעולם נסע יותר טוב.
כן.
או תרופה שאני יכול להרכיב אותה מחלקים ומחרתיים ממרפאה סרטן. אני עוסק במדע בסיסי. וכדי לעסוק במדע בסיסי, מדינות נאורות, צריכות להקציב לזה כסף. והציבור מוכן להקציב כסף לדברים שנוגעים לדיבור, לדברים שהוא מבין שמשנים את העולם. לא רק משנים את העולם מבחינת שעושים אותו טוב יותר.
כסף גם מושקע באומנות למשל, שהיא, נכון. טוב, שוב, גם וכולנו. אומנות היא גם משפרת את העולם בדרכה כמובן, אבל זה האינטרס של מדינה הרבה פעמים להשקיע באומנות שלא בהכרח כולם יצריכו או לא משהו משנה, וגם במדעים.
נכון, אבל זו שאלה מאוד מעניינת. כן. שאתה אולי טוב, תוכל לענות עליה טוב וטוב מיני, האם המדינה שלנו, למשל זו רק דוגמה, משקיעה מספיק באומנות. וחלק מהעניין הזה הוא המודעות של הציבור הרחב, שמיוצג על ידי נציגיו בכנסת, שקובעים את התקציב, מבינה כמה כסף צריך להשקיע באומנות, על כל אגורה שאתה משקיע שם, היא נגרעת ממקום אחר.
נכון.
וכנל במדע. ככל שנשקיע יותר במדע, אבל למדע יש פירות, אבל הפירות של המחקר שאני עוסק, מגיעים רק אחרי 20 ו-30 ו-40 שנה. אז מדוע להשקיע בזה? אולי היום להשקיע
ב... אתה קורא לבטל את ההשקעה במה שאתה עוסק, ולהשמיד את הקרקע מתחת ל...
חס וחלילה.
לא, אוקיי.
חס וחלילה. אני הייתי רוצה שבדברים האלו ישקיעו סכומים, אני הייתי רוצה יותר גדולים, אבל אני גם מבין את המגבלות.
כן.
אז אחד הדברים שקובע כמה משקיעים, זה המודעות של הציבור לעובדה.
מעניין, זאת אומרת, התעודה הציבורית הזו היא פקטור משמעותי בהשקעת המדינה בתחומים.
אני חושב, בואו אני אגיד לך איך היא מגיעה לתוצאות הציבור.
מעניין.
המדע שאנחנו עוסקים מעניין למרבה הפלא ילדים צעירים. מאוד. אני נפגש עם ילדים צעירים, צעירים מאוד מאוד, אפילו מתחת לבני 10, והם שואלים את השאלות מאוד חכמות על... מה עם התמונה הזאת שההבל ראה?
חלל זה משהו שהוא מרתק. עזוב, קולנוע שזה טריוויאלי.
נכון.
אבל כילד קטן, מה יש יותר מעניין מלראות את הנחיתה על הירח, נכון. את השמיים וכו'. זה מרתק. נכון. אני לא יודע אם זה מפסיק לרתק, אולי פחות שמים לב לכך, אבל זה באמת משהו גדול מהחיים, מדהים, מכניס אותנו לפרופורציות.
נכון.
יש
נכון.
משהו יותר מופלא מהיקום שלנו, מהכוכבים, נכון. כוכבי הלכת.
נכון, והפליאה הזאת... גורמת לאנשים, דרך הילדים. איך הילדים משפיעים על התקציב? הילדים מדברים עם ההורים שלהם, וההורים שלהם בוחרים נציגים לכנסת, ויושבים בעצמם בכנסת, בוועדת התקציב ובוועדות
כן,
אחרות.
מעניין.
וכך נקבע בין השאר, זה לא הנימוק היחידי ולא הקובע ביותר, כמה כסף מקדישים למדע, ובגלל אגב המדע של אסטרונומיה, ההקצבה למדע בדברים שהם לא פחות חשובים מאסטרונומיה, חקר הסרטן הוא לא פחות חשוב מאסטרונומיה, לא אולי בדי, יותר, בדי. ודברים אחרים, בגלל, או איך להתגבר על אלרגיות, שעסקנו בנושא הזה, עקב הדבר הזה יש השפעה חיובית על המדע כולו, ורואים את זה, רואים את זה, נבחרי הציבור, למשל בארצות הברית, אחת הסיבות שארצות הברית מוכנה להשקיע, או כן, כך הרבה במדע,
מעניין.
זה משום שחברי הקונגרס והסנאט בארצות הברית מושפעים כל כך מפרויקטי חלל שהציבור הלא מומחה, האידיוטות כמו שאנחנו קוראים, מבין בהם.
אני חושב אנשים... שאחת הדוגמאות המובהקות לכך זה מה שקרה עכשיו עם בראשית. פרויקט נכון. שהתחיל כפרויקט פרטי יחסית, עמותה וכולי, לאט לאט הפך להיות פרויקט לאומי שכולם רצו להיות חלק ממנו, חלחל לאתרי החדשות, לערוצים, הפך להיות כותרת ראשונה, זאת אומרת, זה, נכון, זה הפך זה להיות מדהים. משהו מאוד משמעותי.
נכון, זה מדהים. בוא נחשוב רגע, בתקופה שרובה הייתה תקופת בחירות, חודש ימים זה לקח.
נכון, פרט נכון, לבחירות, נכון, נכון.
ומי אמר מה ומי התכסח עם מי, גם מדברים על איזה חללי קטנטנה שאי שם בין כדור הארץ לירח מקיפה וכל עם ישראל עסוק בה.
לגמרי.
והדבר הזה הוא מדהים, לא משום שזה כל כך חשוב למה שיקרה מחר, אלא זה משום שזה נותן פרספקטיבה. זה אומר שאנחנו צריכים לעסוק גם בנושאים מדעיים שבסופו של דבר זה ישתלם לנו. בסופו של דבר היכולת להנחית משהו על מאדים או על הירח תשתלם לנו, אולי נכון. לגבי...
ואתה יודע מה, גם אם זה לא ישתלם במובן הכלכלי, אי אפשר להילחם נכון. בסקרנות הטבעית. נכון. ודאי שלנו כילדים, אבל לא רק ילדים, נכון. זה משהו שהוא מדהים.
נכון, ובראשית מבחינה זאת אומרה מאוד להבל. זה דברים
כן.
שאפשר לראות אותם ולהבין חלק גדול מהם. אולי לא להבין כמוני, אני עושה כל חייל בדברים האלו, אבל להבין את הדבר הזה שהוא פותח ומרחיב אופקים, והוא חשוב לנו לבני אדם. ומבחינה זאת, אני לא מכיר אף פרויקט שתרם לאנושות כמו האבל. מהבחינה הזאת, מבחינות וואו. אחרות, יש פרויקטים שהם אולי יותר חשובים. הזכרנו את חקר הסרטן,
ודאי.
הזכרנו את הערכת תוחלת החיים שלה, נזכיר תוחלת הערכת חיים של אנשים, בתוצאה משיפורים בבריאות ושיפורים ברפואה, אבל האבל נתן פרספקטיבה, נתן תדמית, שאין כמוה, ומבחינה הזאת הוא עוזר למין האנושי כולו. פרט לסקרנות האדירה, ופרט לדברים המרהיבים והצבעים, והתמונות שלא ראינו כמותם עד שהאבל שוגר לחלל.
מעניין. מעניין עד כמה תחום הרשתות החברתיות גם גורם להפצת מידע, כי אנחנו רואים יותר ויותר יוזרים מדעיים שיש מיליונים שמצטרפים אליהם. מדע הפך להיות משהו מאוד מעניין וסקסי בשנים האחרונות לשמחתנו.
נכון, אתה יודע שלנאסא למשל יש אתר מדהים של האבל, והם סופרים כן. את מספר התמונות של האבל שהקהל הרחב נכנס אליהם, ומוריד אותם למחשב שלו, כי הוא רוצה, ש... למשל בתור שומר מסע.
ודאי, ודאי.
או למשל אב תפק. צעיר להראות לילדים שלו, או אמא צעירה.
מדהים.
להראות... וזה מדהים, הכניסה לתודעת הציבור היא מדהימה, זה לא רק התוצאות המדעיות שהן יוצאות אופן בפני עצמה, ואולי כדאי לדבר על אחת או שתיים נוספות, זה יהיה הרבה מעבר לזה מבחינת תרומה למין האנושי כולו.
אז אנחנו מיד נדבר על עוד דברים שהרווחנו באמצעות, אבל ההערה האחרונה חשובה מאוד נרשמה, כי היא באמת מהותית, באמת הרבה מעבר לגילוי קונקרטי.
נכון, בהחלט.
כן. ועכשיו אנחנו עוברים אל הפינה שלושה שאוכלים. הנה השאלה של רוני יבנאי מצפת. מדוע צריך לבאר את החמץ ולא רק לסלק אותו? מהן ההקפדות האלה? שלום לחוקר, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל מהמכללה האקדמית כנרת, פרופסור נמרוד לוז. שלום לך.
שלום, שלום.
אנחנו במסגרת הפינה שלושה שאוכלים. למה באמת צריך לשרוף את החמץ? זה לא קצת דרמטי?
א', זה מאוד דרמטי, אבל אני חושב שהשאלה הזאת מזמנת לנו הזדמנות לדבר על אוכל וגבולות חברתיים, שאולי נבין קצת יותר טוב את חג הפסח ואת כל ההקפדות שבו. אז באמת להבין את ההקפדה על מיני המזונות שנוכל או לא נוכל בסדר, מתי נוכל אותם ואלה שלא נוכל אותם, וכאן אני כמובן מנקודת מבט אנתרופולוגית ולא דתית, אני חושב שצריך להבין את הקשר בין אוכל לגבולות חברתיים. כיצד האוכל מייצר תיחומים סביב הקבוצה, ובמידה רבה הוא מחזק את הגבולות החברתיים שלה. אוכל הוא במידה רבה דגם של היחסים החברתיים, זאת אומרת, דרכו אנחנו יכולים להבין את היחסים האלה. האוכל וסוגי אוכל מסוימים, אלה שאנחנו שותפים לאכילה שלהם, אלה שאנחנו נמנעים מהאכילה שלהם, הם כולם ביטויים להיררכיה חברתית, ליחסים של מוכל ומודר, לגבולות וחציית גבולות. בדרך כלל כאשר הקבוצה או היחיד מודעים להפרה של הגבולות, ולסכנה מהם לקבוצה, ייווצרו כללים קולינריים שישלטו במה שנכנס לגוף. ויגבילו, ובוודאי יגבילו את מה שהקבוצה, היא חושבת שזה סיכון. מעבר לכך, אכילה של מאכל מסוים, ולעיתים גם דרך האכילה שלו, הוא ביטוי מובהק להשתייכות. כך למשל, מעדן סקוטי שספק בעיניי אם אתה אי פעם תסכים לאכול, ורוב העולם גם לא אוכל, הוא קרוי הגיס. הוא מורכב מלב, מכבד, מריאות תכונים של כבשה, ביחד עם שומן של כבשה, בצל, שיבולת שואל, מטובל במלח, והכל מבושל בתוך הקיבה של בעל החיים. בדיוק. ספק בעיניי מישהו שאינו חייב לא יוכל את הדבר הזה. ככה אני רוצה להסתכל על הכללים השונים של ליל הסדר וחג הפסח. רובם עוסקים בהפרדה בין יהודים לאחרים, אבל אני גם אראה בסוף גם בתוך קבוצות יהודיות זה מזו. ואם נסתכל על המזון בליל הסדר ובפסח בכלל, הוא מאפשר יצירת גבולות ותיחום חברתי. תראה, לחג קודמות המון הכנות שקשורות באוכל. למשל, הגעלת הכלים, אותה טבילה סמלית במים רותחים, כדי שנוכל להשתמש בכלים שייתכן ונגעו בחמץ. השם של הפסח, אותו, שקשור לאותו אירוע ניסי בקורבן ודם של טלה או של גדי, שהוקרב בליל מכת בכורות, מה בעצם היה שם העניין? הדם של הקורבן סימל את הדלתות של בתי ישראל והבדיל אותם מהמצרים. כלומר, כל הפסח קראו אל שם הפסיכה הזאת. אבל זה לא העניין העיקרי. כשאנחנו מסתכלים על רשימת האיסורים שמוטלים על אכילת בשר הפסח, שזה אגב עיקר הסיפור, הקורבן, עם מי מותר לאכול ובעיקר עם מי אסור, אנחנו רואים היטב את הקשר בין הפרדה ליצירת גבולות. קורבן הפסח מיועד רק לקבוצה אחת, כשהיא קרויה חבורה. זאת אומרת, מי שהקריבה את הקורבן, גם ההרכב של החבורה, אסור שיחיל רוב של מי שלא נתפס כחבר שווה זכויות או מלא זכויות בקבוצה, נשים, ילדים ועבדים. הם לא יכולים להיות הרוב. אסור לנו להוציא את הבשר מהבית שבו עשינו אותו, ואם נעשה את זה, הבשר הזה אסור באכילה. אנחנו לא יכולים לחלוק את הבשר עם מי שהוא לא יהודי, וגם עם מי מהיהודים שאנחנו חושדים בו שהוא עובד עבודה זרה,
די.
ובוודאי למי שאינו נימול.
וואו, לא הכרתי את המגבלות האלה.
כל אלה הם ביטויים לאופן שבו בשר, ההכנה שלו, החלוקה שלו, וכמובן האכילה שלו מתחמים את הקבוצה. הם קובעים מי בפנים ומי בחוץ. האכילה של הבשר גם היא מוכתבת בדקדקנות. אסור למשל לשבור את העצמות של הזבח. ההסבר לכך, ההסבר שהוא הסבר דתי במידה רבה, הוא ששכבות עניות עושות שימוש גם בעצמות, והן שוברות אותו כדי לאכול את המח. אבל ליל הפסח הוא ביטוי ליציאת האדם לחירות, כלומר, למעמד הגבוה ביותר של בן חורין. ואנחנו צריכים לנהוג בהתאם למעמד הזה, לא כמו עניים. עכשיו, כאשר מתקרב החג, במהלך ההכנות, נוצרת הפרדה סביב הסוגיה של החמץ, כלומר, כל קמח שחלה בו תפיחה. הסוגיה של ביעור חמץ וההפרדה בין סוגי מזונות מותרים ואסורים קשורה גם לצורך של האדם המאמין ליצור גבולות של חול מול קודש. אי אפשר לחיות חיים דתיים בלי ההפרדה העקרונית הזאת. והטקסים הדתיים, החיים הדתיים בכלל, הם פעמים רבות מייצרים את האיסורים האלה על ידי הצבת גבולות ברורים. מי מהאורחים שלא היה בהפרדה הזאת, כלומר שניקינו את החמץ, הם לא היו אצלנו בבית, כבר בראשית הסדר הוא מקבל דרך ברכת הקדש ושתיית כוס ראשונה את ההפרדה בין ישראל לאחרים. וכך נאמר שמה, ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, אשר בחר בנו מכל עם. ואם זה לא הספיק, בהמשך הברכה, כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים. זאת אומרת, הנה הקדושה, המוטיב של הקדושה, מתחבר למוטיב של ההפרדה ויצירת הגבול. השימוש במצות בזמן הסדר, דרך קריאת המגיד, ציונה של המצה כאכילת לחם העוני, הוא ראשית הזיקה לתהליך היצירה של ההפרדה והיציאה ממצרים בין מי שאוכל את המצה למי שפטור ממנה, שזה כל האחרים. כלומר, ההבחנה בין סוגי מזונות והכתלוג של המזונות מסביר למשתתפים עד כמה האירוע הזה מיוחד. בקריאת ארבע הקושיות, שעיקרם זה הניסיון להבין את החג הזה בשאלות, לכאורה הן בנאליות, זה ששואל הצעיר ביותר, כל השאלות והתשובות קשורות למנהגי אכילה ולצורת האכילה. בלילה הזה אנחנו אוכלים רק מצה, אנחנו נמנעים מהחמץ, אנחנו אוכלים מרור, בדרך כלל אנחנו לא אוכלים אותו, ואנחנו טובלים פעמיים, ויושבים כולנו כבני חורים, כלומר כמסובים. אז הנה, כל זה סוגיות שקשורות במזון שמצליח לייצר את ההפרדה בין יהודים לאחרים. אבל לאורך הזמן גם נוצרו הבחנות וגבולות בתוך הקבוצה. וההבחנות האלה מסרטטות במידה רבה את הגיאוגרפיה וההיסטוריה של הפיצול של היהדות לקבוצות שונות, כמו שקרה לאחר חורבן בית שני. למשל, בקהילות אשכנזיות הם מתחילים את סעודת השולחן עורך באכילת ביצה במי מלח. באחרות לא עושים את זה. באצל האשכנזים השתרש המנהג של גניבת האפיקומן. חלק מהרבנים הספרדים, הרב עובדיה יוסף למשל, יצאו נגד המנהג הזה של הגניבה. בחלק מהקהילות האשכנזיות אסור לאכול בשר צלוי בליל הסדר שלא נחכה את קורבן הפסח. בקהילות הספרדיות דווקא אוכלים צלי עם דגש על בשר כבש. ככלל, השולחן עורך בניגוד לשאר הלכות החג אין לו סדר קבוע. ולכן בקהילות שונות התפתחו מסורות שמתאימות למטבח שהם הביאו מהבית. למשל, האכילה של אורז וקטניות שנאסרו על האשכנזים, אבל בחלק מהקהילות הספרדיות הוא מותר. לפני כמה שנים נעשה מחקר נורא מעניין על נשים מזרחיות ומנהגי הפסח. ונורא ברור ממה שהן אומרות, כי כל העבודה שלהן שכרוכה בהכנת החג, בניקיון הבית, בהוצאת החמץ, בהכנת הכלים, בוודאי במקרה שלהן, משום שהן אוכלות אורז, ברור מאוד מאוד קפדני של אורז עם שאר מצוות המזון, זה מבחינתם חלק מרכזי באיך הן מרגישות בחג, והתיחום שהוא מייצר להם בין חול לקודש. אבל, ככה לסיכום ויותר מזה, מגוון הפעילויות שקשורות במזון והגבולות שהוא מייצר, מוביל גם לתיחום והגדרת החשיבות של הנשים בתוך מסגרות גבריות על פי רוב. אז הנה ניסינו להבין למה כל כך חשוב לא רק לא לאכול אותו, גם להוציא אותו מהבית.
אני מודה לך, פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל מהמכללה האקדמית כנרת. תודה רבה לך.
חג שמח.
חג שמח.
להתראות.
ואנחנו חוזרים אל טלסקופ החלל האבל. והפעם נדבר על חורים שחורים עם פרופסור חגי נצר שנמצא איתנו כאן באולפן. באמצעותו, אנחנו ראינו לאחרונה פורסמה תמונה של חור שחור שהופתענו לגלות שיש מין מסביב כזה קטמטם.
נכון, דוגמה מצוינת לעובדה שהרבה מאוד אנשים יודעים מה זה חור שחור, למרות שזה לא דבר שמשפיע בחיי יומיום.
נכון.
אז זה מאוד קרוב לליבי, וכיוון שזה קרוב לליבי, אני אחד מאלו שמנסים מדי פעם כמעט כל שנה לקבל זמן על האבל, וזה לא עניין פשוט לקבל זמן תצפית בהאבל.
אפשר, כן.
אפשר, כן. צריך לכתוב תוכנית מחקר, הצעת מחקר. יש תחרות מאוד גדולה על ההצעות האלה. בערך אחת מתוך 10 מתקבלות, ומי שמתקבל, אגב, מכל העולם, למרות שזה פרויקט אמריקאי ואירופאי, אני בתור ישראלי יכול לעשות תמתתית, בתנאי שההצעה שלי עמדה בתחרות, ונניח שהצעתי וקיבלתי, וההצעות שלי אפילו בשנה הראשונה של האבל הייתה הצעה אחת שלי שהתקבלה, ואני מסתכל על חורים שחורים. חורים שחורים זה אזור שבו יש צפיפות אדירה של חומר, וכתוצאה מכך קרני האור מתנהגות בצורה יוצאת דופן, הן מתעקמות ליד האזור הזה, קרני האור משנות את מסלולן, לא נעות בקו ישר, והמקרה הקיצוני ביותר, זה המקרה שקוראים לו חור שחור, זה המקרה שכוח הכבידה, כוחות הכבידה כל כך גדולים, שהאור לא יכול לצאת משם.
איך נוצרת מסה כל כך דחוסה? זאת אומרת, מה יוצר אותה מלכתחילה?
בדיוק, אז במקרה שאני עוסק בו, זה חורים שחורים מאוד מאוד גדולים, במרכזים של גלקסיות, זה פשוט הצטברות עצומה של חומר, אותם ענני הגז שדיברנו עליהם קודם, באזור המרכזי של הגלקסיה, כתוצאה מכוחות הכבידה בין העננים, כמות החומר הולכת ומצטברת יותר ויותר, עד שמגיע מצב שאין שום כוח שידוע לנו שיכול להתגבר על כוחות הכובד, ולמעשה הם מתכווצים באופן תיאורטי עד נקודה קטנה אחת, נוצר חור שחור, נוצר אזור במרכז, שאפילו אור לא יוצא ממנו. אז מה זאת אומרת שאני צופה בחורים שחורים? אי אפשר הרי לצפות בהם, אז צופים בחומר שלי אדם. ואני, המחקר שלי, אחד המחקרים שלי, מתעניין באופן שבו חומר, גז במקרה הזה, נופל לחורים שחורים, והאבל הוא מכשיר יוצא מן הכלל לדבר הזה, משום שהוא מאפשר לנו לראות את הדברים האלה גם בחדות מאוד גדולה, שוב, בסביבה של חור השחור, בשכנות של החור השחור, לא החור השחור עצמו, וגם משום שהוא מאפשר לנו לראות בתחום שנקרא תחום העל סגול, אורכי גל מאוד מאוד קצרים, שאי אפשר בגלל האטמוספירה לראות מכדור הארץ. ולמשל, דוגמה לתצפית אחרונה שעשינו, במקרה הזה מדובר בקבוצה מאוד גדולה של מדענים, אני אחד מהם, קרוב ל-100 אנשים שכתבו בקשה וקיבלו הרבה מאוד זמן על האבל, קבלו אפשרות לצפות אחת ליום במשך חצי שנה, 180 ימים, כל פעם באותו חור שחור שנמצא במרכז של גלקסיה מאוד רחוקה מאיתנו, מיליוני שנות אור מאיתנו, ואנחנו היינו מעוניינים לראות במה קורה, מהו קצב הספיחה של הגז לחור השחור. וקצב הספיחה הוא לא קבוע, קצב הספיחה הוא משתנה בזמן, יכול יום אחד להיות כך ויום אחד להיות אחרת. אנחנו יודעים ללמד, לנתח את הנתונים האלה, ולהסיק מהם את מהם התכונות של החור השחור, ודברים אחרים שהם באמת יותר אולי למדענים, אבל הם מדגימים את היכולת המדהימה של האבל. בעזרת האבל אפשר לראות שינויים בעוצמת האור, אם תרצה בקצב הנפילה של גז לתוך החור השחור, שגודלם כאחוז אחד או שניים, לא יותר. מכדור הארץ אפשר היה לעשות זה רק 10% או 20%, ובמשך הדבר השני הוא 180 ימים ברציפות, על פני כדור הארץ זה בלתי ניתן. תמיד יש עננים בשמיים מדי פעם, ואולי דברים אחרים שמפריעים לתצפית. מי שנמצא בחלל יכול ברציפות, במקרה שלנו 180 ימים, תוכנית מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד מוצלחת, אני לא אכנס לתכונות של לתוצאות של התצפית המסוימת הזאת בעצמה, אבל התחום הכללי של חורים שחורים, ובמרכז כל גלקסיה, אנחנו יודעים, ישנו חור שחור, התחום הזה הייתה
קפץ. זה צירוף מקרים, או שכל גלקסיה חייבת לחוג סביב איזה חור שחור?
לא, היא לא חג הסביבו.
שלד כזה שלה?
היא לא חג הסביבו, אבל לא הייתי קורא לזה צירוף מקרים, למרות שאנחנו לא יודעים בדיוק מדוע, אבל אנחנו יודעים עובדתית שבמרכז כמעט כל גלקסיות, כל הגלקסיות, יש חורים שחורים, שמדי פעם מצטבר מספיק גז לידם שהוא נספח אליהם, ובזמן שהוא נספח, נופל לתוכם. זאת הכוונה שלי במילה נספח. בזמן שהוא נופל לתוכם, הוא פורן, הוא מתחמם מאוד וקורן קרינה שאפשר לגלות אותה. החור השחור הזה, מסתו יחסית לגלקסיה, היא רק אחוז אחד, או אפילו פחות מאחוז, אבל כיוון שגלקסיה זה גוף כזה גדול, אז גם אחוז אחד מגוף כל כך גדול.
משהו מאוד משמעותי.
למשל, הדוגמה האופיינית, זה חור שחור ששוקל, או המסה שלו היא פי מיליארד ממסת השמש שלנו, כמו מיליארד כוכבים, שכל אחד מהם דומה למסה. זה הדברים שאני עוסק בהם. והאבל הקפיץ קפיצה אדירה את התחום של חקר חורים שחורים במרכזי גלקסיות, ויש לזה הרבה משמעויות באסטרונומיה, שאולי לא ניכנס לפרטים שלהם, אבל לנו אסטרונומים הם מאוד מאוד
חשובים. ברגע שהדברים נבלעים, אגב, בחור שחור, מה קורה להם? זה הכל נמאח מאוד, זה כמו מין כוח כבידה אינסופי כמעט?
כן, נמאח מאוד, ולמעשה נשאר שם לנצח, או כמעט לנצח, זה יש שאלה מאוד מעניינת. החומר הזה מאבד את תכונותיו לחלוטין, הדבר היחידי שמשתנה זו המסה של החור השחור. החור השחור גדל עם הזמן, משום שהוא סופח.
הוא בולע, כן, מסה, וואו.
כן, אז החורים השחורים...
אין חשש שחור שחור פשוט יבלע את כל היקום?
הוא לא יבלע את כל היקום.
עכשיו, כיוון, קבל כיוון. האם המפץ הגדול הוא לא ההפך מחור שחור? משהו שפולט את כל המסה?
שאלת שאלה מאוד טובה. כנראה שלא, התכונות של המפץ הגדול הן שונות, למרות שבתחילת החיים של המפץ הגדול, בשנייה הראשונה התנאים היו לא כל כך שונים מהתנאים שאנחנו רואים בסביבה של החורים השחורים שאנחנו חוקרים, אבל התשובה היא לא, למרות שיש דמיון מאוד מאוד גדול.
מעניין.
למזלנו, מרבית החורים השחורים, וגם במרכז הגלקסיה שלנו, יש חור שחור מאוד מאוד גדול, במרבית הזמן אין חומר לידם. אז זה לא שהחומר, כל חומר נופל לתוכו, זה רק חומר שנמצא בסביבה מאוד מאוד קרובה. אנחנו, אתה ואני, האולפן כאן של כאן 11, לא ייפול בזמן הקרוב לתוך חור שחור.
זה מה שאתה חושב.
זה מה שאני חושב.
אני מקווה כמובן.
אני בטוח שעוד שעה אתה תהיה כאן עדיין, הסכנה הזאת רחוקה ממך.
אנחנו ממשיכים לדבר על טלסקופ החלל המתפקד הוותיק בעולם, האבל. 29 שנה לשיגור האבל. חוקר האסטרונומיה והאסטרופיזיקה בחוג לאסטרופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, פרופסור חגי נצר, נמצא איתנו כאן. דיברנו על חורים שחורים. בוא נדבר על יצירת או היווצרות מערכות שמש אחרות. האם גם התחום הזה זכר לאיזושהי דחיפה מטלסקופ החלל האבל?
כן, למעשה אפילו פריצת דרך, אנחנו אוהבים להשתמש בדבר הזה. מערכת השמש שלנו, שאנחנו מסתכלים עליה, אנחנו רואים פלנטות, מאדים, נוגה, צדק, שבתאי, כל שאר הפלנטות, וגם גופים קטנים, אסטרואידים, שביטים למיניהם, ואנחנו יודעים לדמיין, הרבה שנים אנחנו מדמיינים, שזה התחיל לפני בערך 4.5 מיליארד שנים, במין גוף דמוי דיסקה, כמו צלחת גדולה של חומר, שלאט לאט נוצרו ממנה, או בעצם מהר מהר, הפלנטות שאנחנו אחת מהן. האם זו תיאוריה בלבד? מה הפרטים של הדבר הזה? והבל באמת לאחר השיגור אפשר לראות מערכות דומות שנוצרות היום במקומות אחרים.
נו, אז איך זה באמת נראה?
אז קודם כל מדובר בגלקסיה שלנו. עכשיו זה לא מיליוני או מיליארדי שנות אור מאיתנו, עכשיו זה רק במרכאות מאות או אלפי שנות אור מאיתנו. כאמור, שנת אור זה בערך 10 טריליון קילומטרים. ואנחנו ממש רואים אותם, יש צילומים של מערכות שמש, שמשות אחרות שנוצרים היום. המערכות האלה נוצרות היום, והבל פשוט קיבל תמונה שלהם, ואומנם זה נראה בתור דיסקה מאוד גדולה של חומר, שוב, משהו דמוי צלחת, כן. הרבה מאוד חומר, משהו שטוח וגדול ועגול, ואנחנו רואים את הדברים האלה כפי שהם נוצרים היום, ואנחנו יכולים לומר שבמקום המסוים הזה, ואפשר להצביע אליו, שם נניח בעוד נניח מיליון או 2 מיליון שנה ייווצרו פלנטות, חלקם כמובן או כנראה דומות לפלנטה שלנו, ובעוד בערך 4 או 5 מיליארדי שנים, שאנחנו כבר לא נהיה שם, אולי יהיו שם חיים ואולי הם יהיו דומים לשלנו. אנחנו רואים את זה במאות רבות של מקומות, והבל הוא המכשיר הראשון שאפשר בגלל חדות הראייה, בגלל היכולת לראות פרטים, לראות מערכות כאלה במקומות אחרים. אז היום אנחנו יודעים בזכות הבל שהיווצרות מערכות שמש, או מערכות דומות למערכות השמש שלנו, ליד כוכבים אחרים, זה תהליך מאוד מאוד נפוץ בגלקסיה שלנו, בעצם מאוד מאוד נפוץ ביקום. שכיח לחלוטין, מהבחינה הזאת, אנחנו לחלוטין לא יוצאי דופן.
לא יוצאי דופן? מה זה אומר שאולי גם נמצא חיים? כי אם אנחנו לא יוצאי דופן במובן הזה, אולי גם במובן האחר.
נכון, נכון מאוד. הייתי, אני חושב שהסיכוי לזה הוא מאוד מאוד גבוה.
כן, ובשנים, וואו.
בשנים האחרונות יש הרבה מאוד מחקר בתחום הזה, מחקר באסטרונומיה. האמת היא שלכך תורמים טלסקופי חלל אחרים, לא הבל.
כן.
הבל פחות רגיש לדברים האלה, אבל יש מחקר גדול. כבר היום אנחנו יודעים שבגלקסיה שלנו ישנם הרבה מיליוני, אולי אפילו מיליארדי פלנטות, כוכבי לכת דומות מאוד לפלנטה שלנו, לכדור הארץ. כלומר, התנאים שמתאימים לחיים, זה לא אומר שנוצרו שם חיים, ואם הם נוצרו, זה לא אומר שהם דומים לחיים שכאן, אבל מבחינת הדמיון לחיים, הדברים האלה ידועים, וזה תחום שמתרחב ומתפשט מאוד מאוד בימינו, ואגב, לדבר הזה הבל לא תרם כל כך הרבה,
כן.
אבל הטלסקופ שאומר, אמור להמשיך אותו, הוא הולך לתרום.
אז תן לנו דקה אחת, ואז נעבור למי שכבר מצטרף אלינו באולפן, המעצב יאיר רינגל, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, במסגרת הפינה אין על כדור הארץ שלנו ביקום, רגע לפני שנשוב לכדור הארץ, מה יחליף את הבל?
אז יחליף אותו טלסקופ מאוד גדול, טלסקופ חדש מהדור הבא, הוא נקרא ג'יימס וייב ספייס טלסקופ. ג'יימס וייב הוא זה שעמד בראש פרויקט אפולו, הפרויקט שהוביל לנחיתה הראשונה של אדם על הירח.
כן.
והטלסקופ הזה הוא הרבה יותר גדול מהבל, לא 2.4 מטר, אלא 6.5 מטר. הוא הרבה יותר משוכלל מהבל. הוא עומד להקיף את כדור הארץ, למעשה להיות סמוך לכדור הארץ במרחק הרבה יותר גדול, מיליוני קילומטרים מכדור הארץ. אותו למשל, בגלל המרחק, אי אפשר יהיה לשלוח לשם משלחות תיקון, משלחות שדרוג, משום המרחק האדיר, אז אנחנו צריכים לדאוג שכל
איזה המרחק, מרחק הוא יהיה מאיתנו?
הוא יהיה מרחק של יותר ממיליון קילומטר מכדור הארץ. והטלסקופ הזה הרבה יותר משוכלל מהבל. הכוונה היא, עדיין אין תאריך ברור, לשגר אותו בשנת 2021.
וואו.
אם זה יתקיים בערך חצי שנה לאחר השיגור, אפשר יהיה להתחיל להשתמש בו, וכאן יהיו יכולות שתעלנה על היכולות שלה, ולמשל, החדות הראייה שלה בגלל המראה יותר גדולה, תהיה הרבה יותר גדולה מזו של הבל. הכושר, איסוף האור, גילוי אובייקטים חיוורים, בייחוד ביקום הקדום, בייחוד מרחקים מאוד גדולים מאיתנו, כשהגלקסיות יהיו מאוד זרות, משופר יחסית להבל, וגם כאן מדובר על עלויות אדירות, שיתוף פעולה גם כאן בנאסא וסוכנות החלל האירופאית.
וואו.
בשביל זה צריך להחזיק פינגר קוס, כמו שאומרים, שהדבר הזה יתרחש בעוד שנתיים, כי היו כבר תקלות בדרך, ועלולות להיות תקלות אחרות, אז זה wishful thinking, זה מחשבה שהדברים יצליחו, אין ערבות לכך, אבל יש סיכוי טוב מאוד שזה אומנם יתרחש.
אז תודה בינתיים, ואנחנו עוברים החלל או שווים בחזרה לכדור הארץ. יאיר רינגל נמצא איתנו כאן במסגרת הפינה, אין על כדור הארץ שלנו ביקום. אתה ודאי מותש מאירועי יום כדור הארץ, ודאי זה עבורך כמו יום העצמאות לזמרים, שנעים מבמה לבמה.
בוודאי, בוודאי, יום כדור הארץ.
וגוזרים קופון, אוקיי.
מה שיפה זה שבישראל לא כל כך חוגגים את יום כדור הארץ, זה לא עניין שנחשב פה בתור משהו שצריך שינוי גדול, ואולי זה מה שצריך לעשות, למצוא מי... מי יתעניין בזה ויחשוב שזה בארצות הברית חוגגים את יום כדור הארץ בתור, אני מדבר בתור ההבנה שיש בעיה כבר מ-1970. כלומר...
זה מעניין, במערכת החינוך, טוב, עכשיו הילדים בחופש לדעתי, אז אף אחד לא לומד. כן, נכון. אבל זה בעיה של מי שהגה את היום והתעלם מפסח וכל המועד.
כן, עוד פעם האמריקאים אשמים בכל. אבל מה שאני רוצה לדבר היום עליו הוא עניין ותיק למדי, נייר.
כן.
נייר.
אנחנו עדיין משתמשים בזה, הנה, עדיין. יש פה ניירות.
יש כן. לכולנו מלא ניירות, יש לי גם מחשב וגם נייר פה איתי.
עדיין לא קורטים יערות כדי להפיק את הנייר, או שמצאו דרך אחרת?
בקצב על.
כן?
היום מיוצרים בעולם, מדברים על משהו כמו 300 מיליון טון של נייר בשנה. כמויות אדירות, ומגלחים בצורה רצינית מאוד יערות, גם לנייר וגם לתעשיית
אבל
העץ.
אבל בזמן הזה לא שותלים עצים נוספים? לא, זה, אין מין תהליך כזה של...
לעץ לוקח זמן ארוך לגדול. לפעמים עצים מסוימים לוקח להם מאות שנים כדי לגדול. וצריך איכשהו להבין את העניין הזה. אי אפשר סתם לקרות ולשתול.
כן.
אני רוצה כמה דברים. אז קודם כל, נגעת בנקודה מאוד חשובה, והיא כל שרשרת ההספקה של הנייר, מאיפה הנייר הזה מגיע.
אוקיי.
ויש היום דרכים לקרות עצים בצורה מבוקרת. יש ארגון כזה שנקרא FSC, כמדומני, Forest Stewardship Council, המועצה לעץ, והם בעצם נותנים אישורים לאיך אפשר לקרות עץ בצורה מבוקרת ומקיימת, או ירוקה יותר.
כלומר, אפשר לכרות עץ באמת בצורה מקיימת? למה הכוונה שהוא יגדל
תראה,
שוב?
תראה, אתה יכול להיכנס ליער
כן.
מצד אחד, ולגלח אותו עד לרצפה, שעושים את זה בהרבה מקומות בעולם, למשל באמזונס, במשך שנים עושים את הדברים האלה. לא רק דרך אגב לצורכי העץ והנייר, אלא גם לצורכי גידול של, של תעשיות אחרות. למשל, אם יש דרישה הולכת וגודלת של סויה בעולם, אז כדאי להוריד עצים של יערות הגשם, וגדל במקום זה סויה.
כן.
או סליחה, מזון לבעלי חיים למשל, כן? ואז אפשר לגלח את השטח מההתחלה, זה יוצר המון בעיות סביבתיות בתור התחלה, כי אין מה שיחזיק את הקרקע, וזה בטח לא קריטה מבוקרת. לקרות קריטה מבוקרת, אתה בעצם צריך לדלל את היער ולהוריד עצים בצורה כזאת, בלי שאתה משמיד את היער, זה הרבה יותר יקר, ודורש פיקוח וכו'. אבל יש היום יותר ויותר דרישה לדבר הזה, ובחלק מהמקומות בעולם מסמנים כאילו... מסכימים לקחת רק נייר ממקורות בטוחים. עכשיו, עוד פעם, איך, מי עובד אפילו בתעשייה הזאת? כי אנחנו תמיד מדברים, שאנחנו מדברים על ירוק ועל קיימות, אנחנו מדברים על כלכלה מעגלית, מאיפה הדברים מתחילים
כן.
ולאן הם מגיעים. מי עובד בתעשייה הזאת? זה גם תעשייה מאוד מאוד קשה, שהרבה אנשים עובדים בה ומנוצלים בה, גם עניין שצריך לשים אליו לב. ואחר כך כל המהלך שממנו מייצרים מעץ נייר. זה מהלך מאוד מאוד ארוך ומורכב, שמשתמשים בו בהרבה מאוד חומרים.
אין שום דרך סינתטית, אולי אם כבר מרעילים את כל העולם באמצעות פלסטיק, אפשר לייצר משהו פלסטיק שאפשר לכתוב עליו.
כן, אפשר.
אה, אוקיי.
ותודה ששאלת, אז למשל, בשיטה שאני עוסק בה, שנקראת מהריסה להריסה,
כן.
שהיא ההריסה של הכלכלה המעגלית, הספר הזה יצא לאור בשנת 2002, הוא נכתב על ידי פרופסור מיכאל ברנגארט, והאדריכל וויליאם מקדונו, ובעצם שהם פרסמו את הספר, הם ניסו לחשוב על דוגמה לכלכלה מעגלית, או איך אפשר לייצר משהו, והם החליטו שהספר לא יהיה מיוצר מנייר, אלא מפלסטיק. והרעיון היה לייצר את העץ מפלסטיק מסוים, ולכתוב עליו עם דיו, שהדיו הזאת בטמפרטורה של נדמה לי 80 או 90 מעלות, היא נעלמת. כמו דיו קסם כזאת.
מה פשוט, אנחנו, אוקיי, למה?
אתה יכול לקחת את הנייר, את הנייר שהוא פלסטיק, למחזר אותו ולייצר ממנו ספר מחדש.
אוקיי.
זאת אומרת, אם תחשוב על זה, אם נגיד אתה קורא עיתון, אז אתה יכול לקחת את לקבל את העיתון, וזה להחזיר אותו, מעניין, למחוק לא? אותו, ולהדפיס עליו מחדש, ולעשות את זה מספר רב של פעמים. שני דברים שלא קרו ב-2002. אחד, פחות דיברו על מיקרופלסטיקים באותה תקופה. דיברנו על זה פה כמה פעמים, נכון. על זה שבייצור הפלסטיק משתחררים גם חומרים מיקרונים שמגיעים לכל מקום, כולל לאוכל שלנו ואפילו למערכת הדם שלנו. דבר שני, זה היה אינטרנט. זאת אומרת, וסמארטפונים. והיום הרבה מאוד אנשים לא קוראים ספרים, אלא קוראים, נכון. עוברים לקרוא בכלים דיגיטליים,
כן, ודאי.
שלזה גם יש השלכות, דרך אגב, סביבתיות מאוד מאוד גדולות. אפילו הוזכר פה בשיחה עם פרופסור שזף רפאלי. והסיפור הוא שעדיין אנחנו צורכים המון 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 נייר. דרך אחת טובה לייצר נייר, זה למחזר נייר. דרך מצוינת, ואפשר למחזר נייר, ובישראל אנשים רגילים להפריד נייר במקור ולהעביר את זה למחזור. העניין הוא שהתגלה בשנים האחרונות, או מבינים את זה, שמה שאתה מכניס את תהליך המחזור, זה גם מה שאתה מקבל אחר כך. כלומר, אם הכנסת דיו, ודיו זה צבע,
כן,
שהרבה פעמים הוא רעיל.
אז אי אפשר לסלק אותו משם?
אז יכול להיות שאתה יכול לסלק מעניין. אותו, אתה מכיר את הדבר הזה, כי ניירות בצבע אפור, אתה מבין שיש להם עדיין דיו בפנים.
כן.
אם אתה רוצה לסלק את הדיו, הרבה פעמים אתה צריך להשתמש בחומרים כדי לסלק את הדיו, וגם אז השאריות שלהם נמצאות בנייר. כלומר, עדיין נייר זה חומר, עם, מעבר לזה שהוא יקר, יקר באמת, הוא יקר גם סביבתית, יש לו ערך סביבתי. והיום מדברים גם על הנושא של הכנסה של שמנים מינרליים לתוך הנייר. כלומר, אם קנית עכשיו חומר, קנית משהו מנייר ממוחזר, למשל אריזה של מזון,
כן.
יכול להיות שאם לא בדקת נכון, ולא הפרדת את הדברים האלה בצורה נכונה, ולא הקפדת על שרשרת הספקה, אתה תאכל משהו שיזלגו אליו חומרים מהמחזור, מהנייר הממוחזר.
אורה, הלחצת.
כן, למה לא?
זה לא טוב, אוקיי.
לא, זה מצוין, רק להבין שאנחנו חייבים להיות, שאנשים הרבה פעמים אומרים, אוקיי, אני צרוך, ואני אזרוק למחזור, והכל בסדר.
אבל זה לא ככה.
זה לא ככה. אנחנו חייבים להבין שיש לנו אחריות מלאה על המוצרים שאנחנו צורכים. גם, עוד פעם, דבר ראשון, לא צריך, לא קונים. יש הרבה מאוד פעמים, יש עדיין ספריות למשל. דיברנו על זה,
נכון,
אבל ספריות
נכון,
אמיתיות.
אפילו בחינם אגב,
והם בחינם,
אנשים לא יודעים.
ואפשר נכון. לקבל ספרים שהם בחינם. ולקרוא אותם. הרבה מאוד אנשים קונים ספרים, ולא קוראים אותם בכלל, וזורקים אותם.
לגמרי, אנחנו נעצור כאן כי הגענו לסיומה של השעה שלנו, אז תודה רבה ליאיר אנגל שהצטרף אלינו, תודה מעומק הלב לפרופסור חגי נצר, תודה שהגעת לכאן, זה היה מרתק. ותודה רבה לעורך רז חסון, המפיקים עם אלכסנדרה לויקר ואבי שמאי, לביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון החינם מכאן אודי, מבזק, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית סיכום שבוע חגיגית במיוחד, כי גם ערב חג, אז שיהיה לכם 200 יום נעים ושקט וחג שמח.